Yeah. שאר היצורים כולם עם אותי, המון נפלו למחור באסון. ברוכים הבאים. גשם מייקל לא מתחיל לימוד בלי להגיד מאיפה הוא בא. הוא טרח ואסף מקורות. אז מקור אחד הוא מסוטרה, זה המקור המוקדם ביותר. ויש סוטרה שבה הבודה אומר לבנות בית קטן, קנגבו צפה, בקיצור לבנות מודל, למלא אותו בפרחים, ולהגיש אותו ללמה, לשניין, לידיד הטוב. וההגשה הזאת היא של המודל הזה מלא בפרחים, מנדלת פרחים. זה ישיג לנו שליטה על כל ארבע היבשות, זה הצ'קרברטין. זה יהיה קרמה של צ'קרברטין. אז זה מקור אחד. מקור שני, סוטרה של אבלקיטשוורה, זה כל מה שכתוב לי עליה. מקור שלישי, למה נפצ'ופה. 50 הפסוקים על הלמה, שזה נכתב על ידי אשווגושה בערך 150 לספירה, שם זה הכלל הראשון, נכון? להגיש מנדלה של פרחים. אז זה שוב הרעיון הזה של לערוך את הפרחים, לא סתם לתת, אלא לערוך אותם יפה ולהגיש אותם. המקור הבא זה הלמרים צ'מו, של ג'טסון קאפה, הוא כתב של המנדלה, אבל הוא לא נתן, כמו שאמרנו, המון פירוט. ומקור נוסף יש לכם, זה אוקיינו של חסד, של נולצ'דרמה בדרה, ובהזדמנות הזאת תודה רבה לאריה שעזר לי בתרגום הכתבים. אז זה לגבי המקורות. עכשיו, אנחנו דיברנו אתמול, התחלנו בלדבר על החשיבות הגדולה של התרגול הזה, של המנדלה, כאמצעי לצבור חסד. היום הזכרנו את הסיפור על הנזיר המסכן שהיה מפגר קצת, ובעזרתו של הבודה הגיע למעמד רוחני גבוה. בעצם זה שדקלם את ככה הסיפור אומר, את הצוק סק והדריפ ג'אנק, זאת אומרת שני הדברים שנחוצים כדי להגיע להערה. צוק סק זה איסוף החסד, ודריפ ג'אנק זה טיהור כל המשקעים השליליים שיש בנו. אז התרגול של המנדלה הוא בחלק של הצוק סק, והוא התרגול הקלאסי של צוק סק. ואם עושים אותו היטב, וצריך קצת להתאמן בו כדי לעשות אותו היטב, הוא צובר חסד מאוד מהר ועוזר מאוד להתגבר על מכשולים שצצים בדרך, כגון קושי להגיע לכאן. מכשולים יכולים להופיע בהרבה צורות. יש פה את האלמנט הטקסי שמתעסקים עם הקיט ועם האורז ועם הסינורים וכך הלאה. אז יש את ההתעסקות עם כל האביזרים. הנה אני רוצה לצטט לכם מה אמר קן רימפוצ'ה היקר שלנו. הוא אמר שאם מישהו לא משוכנע בערך של לעשות את התרגול הזה, הוא אומר, זה סימן שהוא לא מבין את החשיבות של צבירת החסד בדרך. ואיך צוברים את החסד בדרך. זה מה שהוא אמר. והוא מאוד החשיב את התרגול הזה, וזה היה האדם שעשה את הדרך. מאוד החשיב את התרגול הזה, ומאוד עודד אותנו לעשות אותו כל הזמן, ואני רוצה גם לעודד אתכם לעשות, אתם תכף תשמעו איך ומה, זה יבוא אחר כך. דיברנו אתמול קצת, ואני אזכיר רק בקיצור, שמה שקובע את האיכות של התרגול, זה המוטיבציה שאיתה אנחנו באים אליו. זה לא להתעסק בקיטים ובאורז ולבנות ארמונות בחול. זה המוטיבציה שאיתה אנחנו מספיגים את כל התרגול הזה. זה מה שקובע את האיכות, את התוצאה. חשוב ביותר שעושים את התרגול הזה, לעשות אותו, מה שאנחנו קוראים, בלי שום איסוס. לא כי אני עכשיו צריכה לעשות את זה יחד עם הטונטור, עוד דבר, זה לא ככה, זה לא עובד ככה. זה חשוב שזה יעשה בלב שלם, אפילו עם התלהבות. זה מצד אחד, ומצד שני, אנחנו מגישים דברים, וכמו שתיווכחו לראות, ואולי כבר נוכחתם לראות במהלך התרגול שלכם עד עכשיו, אם יש לנו אחיזה בדברים, ואם יש לנו איסוס לתת דברים, אז אפילו כשאנחנו עושים את זה בדמיון בלבד, אנחנו גם שמה מתקשים קצת לשחרר ולתת. אפילו אם זה רק בדמיון ואנחנו לא מעבירים שום חפץ מיד ליד. אז חשוב מאוד, אם יש לנו את האחיזה הזאת ואת האיסוס הזה, לזהות אותם לעצמנו, לאתר אותם, להסתכל פנימה ולראות האם יש שמץ מזה, ופשוט לוותר על זה, זה לתת לגמרי מכל הלב. ואולי אתם תוהים, אנחנו כאן נכנסים לתיאורים של המנדלה, שזה עולם מיתולוגי, ויש שני תיאורים כאלה שמופיעים בספרות הבודיסטית, אחד באבידם הקושה, שעליו אנחנו מסתמכים פה, ויש עוד תיאור כזה בטנטרה של הקלה צ'קרה, שהוא קצת שונה, אז אנחנו כאן משתמשים בתיאור של האבידם הקושה. עכשיו אתם יכולים להגיד, זה מעולם דמיונים, מי ראה שלשלת הרים מרובעת, ממדים כאלה שהר מאור, וחוץ מזה האדמה היא לא דיסקית, היא בכלל כדור, וכל הטיעונים האלה, הם לא רלוונטיים לתרגול. קודם כל אתם כבר יודעים מזמן, שהעולם שאתם פוגשים הוא השלכה שלכם. הוא לא מצד עצמו כדור עגול, הוא לא מצד עצמו שטוח, השמיים לא מצד עצמם כחולים, הכל השלכה שלנו. מאלף עטף, אין שום דבר לא אפשרי שנחווה, שנשליך משהו בעולם שלנו, שלא בא מהתודעה שלנו. זה פשוט לא אפשרי. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לחוות בחוץ, הוא דבר שבא מהתודעה שלנו. מתמונות מנטליות שצברנו, באמצעות הקרמה שלנו, הדברים שעשינו מאז ומתמיד. אז הקרמה שלנו מכתיבה לנו עולם כזה שאנחנו משליחים. קרמה מוצלחת יותר, אולי יהיה לנו באמצע הר עשוי מזהב וכסף ואבנים יקרות וכך הלאה. אבל זאת לא הנקודה גם כן. אנחנו לאו דווקא מחפשים לייצר הר מרובע עם מאבנים. זאת לא הנקודה. הנקודה היא שאנחנו יכולים לעצב את עולמנו. אם אנחנו מבינים היטב איך הוא נוצר, מאיפה הוא בא, אנחנו יכולים עכשיו להמשיך ולעצב אותו באופן רצוני. אם קודם זה היה לא רצוני, אם קודם זה נכפה עלינו כי לא הבנו את המשחק, עכשיו אנחנו יכולים לעצב אותו באופן רצוני. וכשאנחנו הולכים ומייצרים את המנדלה ומגישים אותה אחר כך לשדה החסד או ללמה, אז אנחנו בהחלט יכולים לייצר בעיני רוחנו, בעיני דמיוננו, וזה הכל תרגיל של דמיון. לעשות עולם מושלם, ויש לנו פה מודל איך לעשות עולם מושלם, אתם יכולים עם הזמן להתפתח עם המודל הזה. אין שום בעיה, אבל אתם רוצים להגיש עולם מושלם וטהור לגמרי. אתם לא מגישים שום דבר שהוא לא טהור. אז פה יש לנו מודל שבא מהכתבים הקדושיים. מישהו פעם ראה דברים בצורה כזאת. איזה אדם קדוש ראה פעם דברים בצורה כזאת ורשמו אותם. אז אנחנו מתחילים מהמודל הזה. אתם יכולים אחר כך להתפתח איתו ולזרום איתו. ואולי דיברנו כבר על החשיבות של ההדמיה, היא צריכה להיות מדויקת ומאוד חדה. זה מאוד קובע באיכות של החסד שאתם צוברים. ככל שאתם רואים את זה ברור יותר, התמונות המנטליות נחרטות בתודעתכם יותר ברור, ויוצרות ביתר בהירות ויותר מהר את העולם הטהור שלכם. אז יש חשיבות רבה מאוד לאיכות של ההדמיה, וזה משהו שצריך לתרגל, פשוט לתרגל. לוקח זמן, לפתח את החדות הזאת ואת הבהירות הזאת. במיוחד שאנחנו מתחילים להגיש שפע רב, אז זה דורש תרגיל מנטלי לא קטן. חשוב שהדבר שאנחנו מגישים כאמור יהיה בשבילנו קדוש, בעיני רוחנו. אין שם שום דבר אבסולוטי, אנחנו מגישים מה שאנחנו רואים בעיני רוחנו, אז בשבילנו זה צריך להיות קדוש. אז העולם שאנחנו מגישים צריך להיות קדוש, ומאוד נפלא אם אנחנו יכולים לשלב את זה עם הבנת הקדושה של האובייקט שלו אנחנו מגישים את העולם הזה, והקדושה שלנו, הקדושה שלנו כמי שמגישים. אז זה אספקט אחד שרציתי לדבר עליו. אספקט אחר זה שזאת המנחה של המנדלה, תכף נדבר, יש לה כמה שימושים, אבל אחד מהם ועיקרי שבהם, ואנחנו עושים את זה בתחילת כל שיעור, אנחנו עושים את המנדלה הקצרה, שזה הכרת תודה. זה דרך להכיר תודה. אנחנו מגישים ללמה העולם מושלם בעיני רוחנו, תמורת הלימוד שאנחנו עומדים לקבל, ובסוף השיעור עבור הלימוד שקיבלנו. כדי שהכרת התודה תהיה ראויה לשמה, היא חייבת לבוא מלבכם, היא חייבת להיות משהו שלכם, שאתם יצרתם ואז אתם מגישים, יצרתם בעיני רוחכם ואז אתם מגישים. אז כל הטקס, כל התרגול של המנחה רווי ברגשות של הכרת תודה. הוא רווי במוטיבציה של השאיפה להגיע להערה כדי שנוכל להיות לעזר לברואים. ואם אנחנו חוזרים ליישום של מתן המנדלה למורים בתמורה ללימוד שאנחנו מקבלים מהם, זאת הקרמה שעוזרת לנו לשמור על המורה, לא לאבד את המורה. הקרמה של הכרת תודה והביטוי של הכרת התודה הזו. כמובן, בדיוק מישהו שאל אותי היום, הצורה האולטימטיבית של הכרת תודה ומתנה למורה זה התרגול שלכם, כמובן. זה הצורה האולטימטיבית. כשאתם מתרגלים ואתם מתקדמים בדרך, ובמידה שאתם נאבקים, אתם נאבקים בנגעים שלכם, אתם נאבקים ב... זה תרגול מעולה. המאבק שלכם הוא תרגול מעולה, וזאת מתנה נפלאה שאתם יכולים לשים אחר כך על המנדלה, כשמגיעים לסוף, כשמגיעים כאן במרכז וזה, שם אתם שמים גם את המאבקים שלכם, את ההתמודדויות שלכם, וזאת מתנה נהדרת, כי היא באה מהלב, היא באה מהאהבה שלכם ומהרצון שלכם לעשות את הדרך. אז כאמור, אנחנו מתעסקים בהרים, יבשות ואוצרות וכל מיני דברים כביכול פיזיים, תכף נדבר עליהם קצת, הם לא כל כך פיזיים בעצם, אבל יש להם תוויות פיזיות. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את כל העולם הזה כמשהו טהור, וחשוב שנראה אותו כטהור לפני שאנחנו מגישים אותו. זה מה שמעצים את החסד ביותר. כי אחרת זה יהיה, אתם יודעים, כמו כל הקרמות המעורבות, שהן אולי טובות, אבל הן מתקלות, מייצרות תוצאה טובה, אבל התוצאה נגמרת. אנחנו לא רוצים כזאת, אנחנו רוצים את גן העדן של הבודה שלעולם לא מסתיים. אז הראייה התאורה שלנו מייצרת חסד, המוטיבציה שלנו מייצרת חסד. למה אנחנו עושים את זה? חשוב להיות מודעים לכל זה. להיות מודעים למה זה שאנחנו מגישים, מי זה שמגיש. ואם אתם יכולים להקדיש קצת מחשבה, אחרי שאתם מתחילים בתרגול בפועל, שזה עוד לא עכשיו, עכשיו אתם רק לומדים אותו, וכשתתחילו לתרגל אותו, להקדיש קצת מחשבה לאיך זה תורם לחייכם. מה זה עושה בשבילכם. כי אם אתם עושים אותו טוב, יהיו אספקטים בחיים שלכם שישתנו. ואם לא קורה שום דבר, אז אתם צריכים להסתכל איך אתם מתרגלים. אז אלה הערות שרציתי לתת לכם. ואנחנו התחלנו אתמול לעבור על הבסיס בסיס אדמה אדירה של זהב, נתתי לכם מידות, כולם רשמו, כולם רואים כותר אינסופי. הבאתי לכם תמונות בקורס ACI 8, אני שכחתי. זה סימן שנהייתי למה יותר גדולה, כי הלמות הגדולים הם תמיד מספרים בצעירותם, כשהם היו במנזר, הכריחו אותם ללמוד המון טקסטים בעל פה, וכשהם מזדקנים הם אומרים, שכחתי הרבה יותר ממה שזכרתי. אז הנה, זה היה מקורס 8, וכבר אז תרגמתי את זה לקילומטרים. אז יש לנו את הדיסקית של הרוח, אחר כך הדיסקית של המים, ואחר כך הדיסקית של הזהב, זה הבסיס. פה זה אפור. צריך ללכת שם ולקדקן. המים מתחת לזהב. כן, ואחר כך יש לנו עוד ציורים, נכון? גם פה צריך לתקן. צריך להיות רבוע. גם ההר רבוע וגם השלשלות הרכסים בפנים. בחוץ זה כן עגול. זה הרכסים של הרי הברזל. זה כן עגול, זה בהיקף. אבל אלה סביב הר מרו הם ריבועים. אלה השבע השלשלות של הרי זהב. וזה אתם אמורים לצייר בערימה הראשונה. מהציור הקודם של הדיסקיות אחרי שמתקנים, אז זה בדף של השלוש דיסקיות שלכם, נכון? עכשיו הערימה הראשונה של הר מרו, זה החלק העליון ביותר בדף הראשון. זה הערימה הראשונה, ושם אתם מציירים את הר מרו באמצע, והוא מרובע, כן, אוקיי. ומסביב יש את השלשלות הרים האלה, נכון? שבע כאלה. הסיפור עליהם שכל אחד הוא חצי בגובה מזה שפנימי לו. אז הפנימי ביותר הוא בגובה 180 אלף מייל, כפול 1.6 זה יהיה קילומטר, כמה זה? בערך 300 אלף קילומטר, זה הראשון, בערך. זה הפנימי ביותר. השני יהיה חצי מזה בגובה, השלישי יהיה חצי מזה בגובה וכך הלאה. זה הגובה, הרוחב שלהם הוא כמו הגובה שלהם. והמים שביניהם הם קרירים ונעימים וטעימים. הם לא מלוכים, הם מתוקים לשתייה. והנגות חיים שם ומשחקים שם. אז אני נתתי לכם את כל הדיאגרמות, ואת הדף הזה של הרשימה של כל האלמנטים. אז הרעיון הוא שעל יד זה אתם יכולים לרשום לכם את התיאורים וכך הלאה. ואני רוצה שתתרגלו גם לטיבטית. אז בואו נגיד יחד את הטיבטית. וואן צ'ן סרגי סאשי. וואן צ'ן זה משהו אדיר, גדול. סר זה זהב. סא זה אדמה, שי זה בסיס. אז בסיס אדמה אדירה של זהב תרגמתי בשביל שזה יתחרז עם השאר. אז זה היה הראשון. השני, אז זה הערים שמסביב, מוקפת בערך 20 של פלדה, בטיבטית, צ'יצ'אק, ריקו, יוקי, קורווה. צ'י זה מסביב, או בהיקף, צ'אק זה אמרנו הפלדה או ברזל, רי זה הר, קור יוק זה בהיקף, כי מילת יחס, קור הוא איזה מעגל. אז מעגל של הרי ברזל שהוא בהיקף, זה השני. השלישי, אוסו, אוסו זה באמצע, כמו אומה, נכון? אומה, מרכזי, דרך האמצע אומה. אוסו באמצע, רי, הר, גלפו, מלך, מלך הערים. רי רב זה ההר הגדול שהוא מלך הערים. רי גלפו זה מלך הערים, רי רב זה ההר הגדול, שזה הר מרו. אז אני רוצה שתתרגלו גם לטיבטית, כי אחרי שתגמרו ללמוד בעברית, שזה יהיה ממש ממש עד השבוע הבא הכל, בעברית, אתם צריכים לדעת. אלא אם כן יש לכם יד שלישית, ואז אתם יכולים להחזיק את הדף. כי שתי הידיים מתעסקות עם המנדלה. אתם צריכים להגיד את זה תוך כדי שאתם שמים את הערימות. לא, אי אפשר לעשות את התרגולים, לא יודעים את זה בעל פה. אז אתם צריכים לדעת את כל המנדלה בעברית עד השבוע הבא. זה לא הרבה, זה ממש מעט. בהמשך גם בטיבטית. אז זה מה שרציתי להגיד כאן. אמרנו שהר מר, יש לו את הטרסות האלה, נכון? אז פה יש את הטרסות למטה. זה הטרסות שבהם חיים האלים של עולם הצורות, שם למטה, בחלק התחתון של ההר. יש עוד ארבע טרסות שהם בפנים, מתחת לפני המים, ובקו, איפה שהמים פוגשים את ההר, על הקו הזה גרים חצאי האלים. אז האלים גרים על הטרסות, וחצאי האלים הם גרים בדיוק על המים. ויותר גבוה זה כבר גני עדן, תושיטה וככה. יש ציורים שונים, נסתפק בציור הזה. עוד דבר שרציתי להגיד לכם היום, זה למנות אירועים שונים שבהם אנחנו מגישים מנדלה, או הזדמנויות שונות שבהם מגישים מנדלה. אז אחד, אתם כבר יודעים, כשמגישים מנחה ללמה, כמו שאנחנו עושים בתחילת שיעור עם המנדלה הקצרה, אפשר לעשות את המנדלה הארוכה עם האורז ועם הכל כמנחה ללמה. וזה שימוש עיקרי. זה הזדמנות עיקרית. הזדמנות אחרת להגיש מנדלה זה כשרוצים לקבל ברכות מהלמה. אז הראשונה זה שאנחנו נותנים משהו ללמה, בשנייה אנחנו מחפשים לקבל משהו מהלמה. אז כשמחפשים ברכות. אז בדרך כלל עושים מנדלה קצרה יותר, נדבר על זה. האם יכול למה לברך אותנו? איך גם יכול לברך אותנו? האם הם צריכים שאנחנו נשחד אותם כדי שהם יברכו אותנו? כל העניין של הגשת המנדלה הוא אקט של אמונה. אנחנו מגישים אותה לישויות מאורות. אם אני מגישה המנדלה לישויות מאורות, בעצם בעקיפין אני מצהירה שאני מאמינה בקיומן. אחרת למי אני מגישה את המנדלה הזו? וככל שאנחנו יותר מתקדמים בתרגול שלנו, של המנדלה בפרט, אבל בכלל גם כן, ככה המנדלה הופכת יותר ויותר להצהרה באמונה שלנו בקיומן של ישויות מוארות. וכהמחשה לזה, זה הסיפור של ג'טסון קאפה. ג'טסון קאפה היה ישות מרוחנית מתקדמת מעין כמוה, והוא הגיש מנדלה כל יום, והרבה יותר מאשר פעם ביום. אז רק לתת לנו השראה. אז איך הם מברכים אותנו? איך המורים מברכים אותנו? זה יהיה התוצאה של הברכה. אבל איך תעבור הברכה מהמורה אליי? עצם הגשת המנדלה מייצרת את הברכה. זה איך שאתם מייצרים את הברכה. אתם מייצרים את הברכה של המורה כשאתם מגישים להם מנדלה. ולא בגלל שהם צריכים את השוחד הזה של המנדלה. תחשבו על זה קצת. הקרמה של המנחה היא הברכה. הקרמה של המנחה עצמה מברכת אתכם. אתם מברכים אתכם כשאתם מגישים מנחה. אתם בעצם מצהירים מי זה המורה הזה ועל מערכת היחסים שלכם איתם ועל הרגשות שלכם וכך הלאה. אז הקרמה של המנחה היא הברכה. ואם אתם מבינים את זה, אז אין היסוס בקשר להגשת המנחה. זה הברכה. ברגע שאתם ממקדים את התודעה שלכם באופן כזה, קיבלתם את הברכה. זהו. אם אתם עושים את המנדלה לפני שיעור, זה לא בגלל שהמורה צריך שתגידו את זה לפני השיעור, למרות שיש כלל שאסור ללמד בלי שהתלמידים מגישים מנדלה. יש כלל כזה. בלי שמבקשים לימוד אסור לתת אותו, אז זה דרך לבקש אותו. אבל כשהתלמידים אומרים את המנדלה לפני שיעור, זה עוזר להם לקלוט את השיעור. למה? כי הם פותחים את ליבם ברגשות של הכרת תודה. הרגשות של הכרת תודה פותחים את הלב, והלימוד נכנס. אז זה מתי שהמוטיבציה שלכם בזמן הגשת המנדלה היא חשובה. כי זה מה שעוזר לכם לקלוט את הלימוד. בניגוד ללשבת, לשמוע, וזה עובר לכם על יד האוזן. לקלוט את הלימוד. כי אתם מגישים את המנחה למישהו שעוזר לכם להבין את הדרך שאתם מתרגלים, שתביא אתכם לתוצאות. אז זאת מנחה שפורמלית מגישים לפני שיעור. וכאמור, מורים, רבים מכם מורים, לא אמורים לתת לימוד בלי שנתבקשתם, בלי שנתבקשתם שלוש פעמים. אז המנדלה זה חלק מזה. את המנדלה אנחנו גם מגישים בזמן לקיחת נדרים, בטקסי הנדרים למיניהם, הגשת המנדלה היא גם חלק מהטקס, כדי לקבל את הנדרים. כמו שראיתם בטקסים שלנו, תמיד היה, התחלנו עם מנדלה, אם אתם זוכרים. יש גם טקסים לאריכות חיים של הלמה, אז שם תמיד יש את החלק של הגשת המנדלה. וזה גם תרגול של הנונדרו, של התרגולים המוקדמים. אז יש תרגול של הגשת מנדלה שאוסף לנו המון חסד ועוזר לנו אחר כך להסיר מכשולים ללימוד היותר גבוה או לרטריט וכך הלאה, ואתם כבר יודעים עד כמה זה נחוץ, עד כמה קל למכשולים לצוץ בדרך. אז התרגול הזה מאוד עוזר. אז זה מניתי לכם שש הזדמנויות שונות שבהם מגישים מנדלה. אז אנחנו בונים את כל הערימות שתכף ניכנס לתיאור שלהם, ואז מתמירים אותם לגן עדן של הבודה. וככל שאתם יכולים להתרכז יותר טוב בהדמיות, ככה הברכה יותר גדולה והחסד יותר גדול. אז אם דיברנו עד עכשיו על הבסיס ועל הים ועל ההר מרו ועל ההרים שבהיקף, ודרך אגב הייתה עוד תמונה שם בקורס 8 של הצבעים. הנה הצבעים, איך זה, איך ההר כאילו משרה את הצבע שלו על הים מכל הצדדים ועל השמיים. אז עכשיו אנחנו נמשיך בתיאור, יש לנו הרבה עבודה היום, להמשיך לתאר את שאר הערימות. אז אחרי שגמרנו עם הר מרו, אנחנו עוברים ל... לא תגידו יחד איתי, שאלופקפו. שאלופקפו. במזרח גוף גדול, נכון? אנחנו אומרים, אום וז'רה בומי אהו, הנה בסיס אדמה דירה של זהב. אום וז'רה ריקה אהו, מוקפת ברכס הרים של פלדה. במרכז נמצא מל ומרקם של הרים, במזרח גוף גדול בדרום זמבולים. אפשר לנשום. במזרח קוף גדול, בדרום זמבולין. במערב יש בקר, בצפון כל נורה. גוף קוף גדול, מניפה והשנייה, מרמה ודרך גדולה. כל נורה הוא בת זוגה. כל נורה זה שם של יבשת. אז בת זוגה של היבשת. אז עכשיו אנחנו מדברים על יבשת לופקפו, גוף גדול. השם הסנסקריט שלה... לא שאנחנו אומרים את זה בסנסקריט, אבל פעם אחת נגיד, זה פורווה וידיה. היבשת נקראת לופקפו, שפירושו גוף גדול. שר, דרך אגב, זה המילה למזרח. אז במזרח גוף גדול. היא נקראת ככה בגלל שאנשים שבהם גדולים, הם פי שניים יותר גדולים מאיתנו. ארץ הענקים. פי שניים יותר גבוהים, הם מאוד מאוד יפים. הצורה של היבשת הזאת היא חצי סהר. לפעמים מציירים חצי עיגול ולפעמים עושים חצי סהר, אז אתם יכולים לבחור. תבקרו שם, תספרו לי מה ראיתם. היא לבנה, היבשת היא לבנה. אני לא יודעת איך הם מדברים על ארבעה צדדים של חצי סהר, אבל אולי אם נחסום אותה בטרפז, אז יש שלושה צדדים שהם שווים. שכל אחד מהם הוא 2000 יוג'אנה, שזה בערך 14.5 אלף קילומטר. גם זה ככה וגם זה ככה, וזה פה הקטן, הוא צריך להיות הרבה יותר קטן, והוא 350 יוג'אנה, שזה 2500 קילומטר. אז הקנה מידה לא כל כך טוב, אבל זה איך שהיא נראית פחות או יותר. כאמור, היא לבנה. האנשים שם גדולים מאוד יפים. הפרצופים שלהם גם צורה של חצי ירח.
ככה כתוב.
כן. התודעה שלהם מאוד מרוסנת, זאת אומרת, הם שומרים על מוסר, והם מאוד עשירים כולם. הם חיים מאוד טוב. כולם סטטוס גבוה. הם חיים 300 שנים. הם אוכלים אורז וירקות, והם מאוד שקטים, והם שוחרי שלום. הם אף פעם לא מתקוטטים. אין להם שום נטיות רוחניות. הכל טוב. הכל טוב. זה ארץ של אלים כאלה, אנשים גדולים. הם במזרח. איפה זה המזרח? קרוב אלינו, הצד שפונה אלינו, בדרך כלל, אנחנו נדבר, לפעמים זה הפוך, אבל בדרך כלל זה קרוב אלינו. ודרך אגב, בדיאגרמות שלכם, איפה שיש לכם את כל הדיסקיות, למעלה שמתם את הר מרו, נכון? עכשיו אתם מציירים בצד מזרח את מה שתיארתי לכם עכשיו. בדיאגרמה הבאה אתם מציירים את היבשת לופקפור. לא צריך את האנשים, זה אתם יכולים בצד בהערות, אבל פשוט לצייר את החצי ירח עם המידות. במקום שהוא מזרח, זאת אומרת זה שקרוב אליכם בציור, אתם מציירים חצי ירח קטן. הצד הישר שלו הוא כלפי ההר. נעבור ליבשת הדרומית. איך קוראים לה? יפה, זמבולין. בטיבטית, לא זה דרום, וזמבולינג זה היבשת, לינג זה יבשת, זמבו זה השם שלה, אז יבשת הזמבו. אז בואו אמרו איתי, לא זמבולינג. בדרום זמבולינג. היא נקראת זמבו בגלל שגדל עליה עצים שיש להם פירות מאוד גדולים, וכשהפירות האלה נופלים למים, הם עושים קול של זם, או זמבו. אז זה נקרא זמבולינג, יבשת הזמבולינג. בסנסקריט היא נקראת ג'מבודוויטה. אז הג'מבו זה זמבו. הצלילים של ג'י וזה מתחלפים בסנסקריט, תלוי במבטא. דוויפה, דווי זה שניים. דוויפה זה משהו שמחלק לשניים. מה מחלק לשניים? היבשת מחלקת את הים לשניים. איפה שיש ים ואיפה שאין ים. המילה ליבשת זה דוויפה. אז ג'מבו דוויפה. מה קורה שם בג'מבו דוויפה? איזה צבע? כחול. כן. איזה צורה? טרפז. אתם מציירים בצד דרום, שזה הצד השמאלי בציור שלכם, טרפז, כחול. הצד שפונה לעבר הרי הברזל זה הצד הצר, הוא 25 קילומטר, מאוד צר, וכל צד אחר הוא בערך 14,500 קילומטר. אז זה כמעט משולש. הפרצופים של האנשים שם, טרפזים. אנחנו שם, נכון? לא ידעתם, אבל יש לכם פרצוף טרפזי. וזה נכון לגבי כל היבשות, הצורה של הפרצופים של האנשים שגרים ביבשות היא כמו הצורה של היבשת. ביבשת הזאת להרבה אנשים יש תובנות. הרבה זה יחסי, כן? אבל זה היבשת שלנו. הדיסקית השמאלית היא הראשונה שהתחלנו ממנה, שזאת הייתה היבשת המזרחית, וצייר אותה למטה שם, בצד שפונה אלינו. אז עכשיו אתם הולכים לדיסקית שמימין, זאת הדיסקית של היבשת הדרומית, ותציירו אותה בצד דרום, שזה יהיה צד שמאל בציור שלכם. זאת הרמה שנייה. אז אתם מציירים אותה על הדיסקית השנייה. עכשיו את הבא אחריו נצייר איפה? שורה שנייה משמאל. אנחנו עוברים ליבשת המערבית. נו בלנצ'ו. נוב זה מערב, בלנג זה פרות או בקר, צ'ו זה להשתמש. אנחנו קראנו לה בעברית בקיצור בקר. מוכר לכם בלנג צ'ו, כן? אז בלנג צ'ו זה אנשים שמשתמשים בבקר, מגדלי בקר. נוב בלנג צ'ו. בסנסקריט היא נקראת גודניה, בלנג צ'ו, בקר בעברית. היא עגולה לגמרי בצבע אדום. והיא מצד מערב להר מרו. ההיקף שלה בערך 55,000 קילומטר, 7,500 יוג'אנה. לאנשים שם יש פרצופים בצורה
עגולה.
עגולה. הם חיים 500 שנה. בית זמבו זה אנחנו, כמה זמן אנחנו חיים. אורח החיים שלנו משתנה, ולכן יש תובנות. האחרים יודעים מתי הם ימותו. אז כאילו אין להם סיבה לשאוף לעשות משהו. שם חיים 500 שנה, ויש להם הנאות רבות. הם מאוד מתענגים על החיים שלהם. הרמה חמישית, יבשת רביעית, היא בצפון, היא נקראת דרמיניין, ג'אנג דרמיניין, ג'אנג זה צפון. אז ג'אנג דרמיניין, דרמיניין פירושו קול לא נעים, צליל נורא זה מתחרז לי טוב בעברית, אבל זה יכול להיות משהו לא נעים, משהו צורם, קול צורם. בסנסקריט היא נקראת אוטרקורו. אתם לא חייבים לזכור את השמות בסנסקריט, כי אנחנו לא נשתמש בהם. הצבע של הזהוב, כמו הצד הצפוני של הר מרו, נכון? וצורתה רבועה, ריבוע, כל צלע בערך 2,000 יוג'אנה, 14,500 קילומטר. לפרצופים שלהם יש צורה רבועה. הם מאוד מאוד יפים. האנשים שם הם עשויים מאור. הם חיים 1,000 שנים. חיים של אלים. אין שום קטטות, אין שום מלחמות. האוכל גדל בשפע. ברגע שאדם נולד שם הוא מקבל כל מה שהוא צריך. ולכן אין להם שום השתוקקות לחיי רוח או משהו כזה. הכל טוב. הם לא מודעים למוות. אבל 7 ימים לפני שהם הולכים למות, יוצאת בת קול ולוחשת להם שהם הולכים למות, ואיפה הם הולכים להיוולד וכמה הם יסבלו שם. כי הם מחלים הרבה קרמה טובה, והקול הזה הוא סופר לא נעים, אז הוא נקרא דרמיניין, קול נורא. ומרגע זה הם נופלים לדיכאון כבד, ומאבדים את כל הסגולות היפות של הגוף שלהם, ותוך שבוע הם מתים. קודם הם היו מאוד יפים. בשבוע האחרון של חייהם, הם נהיים מאוד דוחים ומסריחים וכך הלאה, ואחרים דוחים אותם, חושבים שמצד עצמם הם כאלה וכך הלאה, לא מייחסים את זה, כאילו שזה גם יקרה להם. אז בגלל שאין להם שום סבל בחייהם, מאוד קשה להם לתרגל דרמה. אז אלה הם 4 יבשות. עכשיו אנחנו עוברים לתתי יבשות. אז בכל יבשת יש שתי תתי יבשות, מצד שמאל שלה ומצד ימין שלה. ולתתי יבשות יש אותה צורה כמו ליבשת שלהם, אבל הם יותר קטנים. אותה יבשת, אבל יותר קטנה, עם אותו צבע ואותה צורה. הנה, אתם רואים למשל, הטרפז הכחול, יש על ידו טרפז כחול קטן יותר, ומהצד השני יש עוד טרפז קטן. או למטה בצד מזרח יש את הלופק פה, ומשני צדדיו יש שני חצאי ירח קטנים יותר. אז אלה התתי יבשות. זה עכשיו אנחנו מדברים על הרימה 6 ו-7. עד עכשיו עשינו 5 הרימות. עכשיו הרימה 6 ו-7 זה יהיה, איך קראנו לזה בעברית? גוף גוף גדול. לודנג לופק. בטיבטית, לודנג לופק, אמרו, לודנג לופק, גוף גוף גדול, זה שתי תתי יבשות. בסנסקריט הם נקראים דה ווידה. דה זה גוף, גוף גוף גדול. אין הרבה מה להגיד עליהם, הם נראים כאמור אותו דבר, רק יותר קטנים. זה הרימות 6 ו-7. אחר כך הרימות 8 ו-9, איך קראנו בעברית? מניפה והשנייה. לקח לי כמה שנים לתרגם את השם של שתי היבשות האלה. כי מה שכתוב שם בטיבטית, בואו נקרא יחד, נייב דן נייב שן. בסנסקריט צ'מרה ואפרה צ'מרה. צ'מרה ואפרה צ'מרה. אלה הרמות 8 ו-9. נייב דן נייב שן. נא זה שור או יק, ויאב זה זנב. אז זה זנב שור, אז לפעמים רואים שזה מתורגם כזנב שור, ובהתחלה, לא יודעת אם פגשתם תרגומים ישנים, אז היה שם זנב שור. אבל מסתבר שהזנב שור משמש כמטטה, והוא גם משמש כמניפה. אז לא מתכוונים ממש לזנב שור, אלא למניפה שמייצרים ממנו. אז קראתי לזה מניפה, ונייב שן, זה השן זה אחר, או שני, המניפה השנייה. אז מניפה והשנייה. אז זה היה 8 ו-9. אז לודנג לופק זה היו משני צידי היבשת המזרחית. נייב דנג נייב שן משני צידי היבשת הדרומית. ועכשיו אנחנו הולכים למערבית. 10 ו-11. גם שם יש בעיות עם התרגום. בעברית קראנו לה מרמה ודרך גדולה. בטיבטית בואו נקרא יודן דן למצ'וק דו. אז למצ'וק אתם מזהים, נכון? למצ'וק זה דרך גדולה או דרך גבוהה. דרו זה ללכת, למצ'וק דרו זה דרך גבוהה. דנג זה ויודן בעיה, כי למילה יו בסנסקריט זה שטה ואותרה מנטרינה. אז שטה יש לו כמה פירושים, כמו שגם למילה יודן בטיבטית יש כמה פירושים. שטה מתורגם כיודן. יו זה לנוע, לזוז, לרעוד, לרטט. יודן זה שיש בו תנועה או עונה או מרטט או רועד. אני הייתי מתרגמת את זה כרעדה, אבל יש עוד פירוש למילה יו, יודן, זה מרמה, מעשה מרמה, או מישהו שמרמה, הוא כאילו, הוא זז, אנחנו לא יכולים לסמוך על הדברים שהוא אומר, לא ישר, כן. אז הרבה מתרגמים את שם היבשת כמרמה, אז הלכתי עם זה, אבל לדעתי היה צריך להיות פה רעדה, כי מה היבשת היא מרמה. anyway, אז נשארתי עם זה. אז עשינו את המערבית, עכשיו נשאר לנו את הצפונית, שתי תתי יבשות. אז השם של היבשת היה דרמיניאן, כל נורא, נכון? זאת הייתה צפונית. והתתי יבשות שלה זה דרמיניאן, עוד פעם. אחת התתי יבשות יש לה אותו שם כמו ליבשת הגדולה. ודן, דרמיניאן גידה. אז התת יבשת אחת נקראת כל נורא. איך נקראת השנייה? דרמיניאן גידה. עוד פעם יש לנו כל נורא, אבל יש לה דרמיניאן גידה. דה זה ירח, הירח של היבשת כל נורא. אז הרבה פעמים מתרגמים כירח, אבל לא הכוונה פה לירח. במיתולוגיה הבודיסטית, הירח הוא הבן זוג של השמש. אז הירח פה הוא בן או בת זוג, זה מתלווה, מישהו שמתלווה. אז לכן זה בת זוגה של היבשת כל נורא. אז זה מתחרז גם טוב בעברית כך. זה לקח לי זמן לתרגם. ובסנסקריט קורבה וקאורבה. אוקיי, אז בזה גמרנו עם היבשות ועם התתי יבשות, ואתם ממלאים שם את המשבצות. ולפני שאנחנו עוברים הלאה, כמה מילים. אז כאמור, הגשת המנדלה היא בעצם תרגול מאוד כזה אלמנטרי, פשוט כזה, לוקחים צלחת, קצת אורז, משפשפים, שמים ערימות, קושרים סינור, הוא נראה כזה משהו פשוט. אבל אמרנו שיש לזה ערך עצום מבחינה קרמית. אפילו הגשה של מנדלה אחת יש לה ערך עצום. ואם מגישים הרבה והרבה פעמים, ואם אנחנו לומדים לעשות את ההדמיות, כמו שתקף נתאר, אז מבחינת מכלול החסד שאנחנו צוברים, אם אנחנו יוצרים את זה כעולם קדוש, ובאים עם ההתכוונות הנכונה ועם ההקדשה אחר כך וכך הלאה, החסד הוא עצום. ומסופר על חכמי הקדמפה, אתם זוכרים מי היו הקדמפות? הקדמפה היו הבודיסטים הראשונים בטיבט. שומרי המילה, נכון, שומרי המילה, קדמפה. הם היו נושאים איתם קיט של מנדלה לכל מקום שהם הלכו. זה כמו שאתם יודעים, נזירים שמקבלים נדרי נזירות, ומקבלים בודה קטן שהם אמורים לא להיפרד ממנו לעולם, ובמקום אחר נתתו לכם כרטיס שאתם לא אמורים להיפרד ממנו לעולם. אז כאן הם היו הולכים עם המנדלה לכל מקום, לא היו נפרדים ממנה אף פעם. לא רק זה, אלא המסורת אומרת שרק התרגול של הגשת מנדלה, אם עושים אותו בצורה אינטנסיבית ונכון, יכול להביא אותנו לפגוש מלאכים, חזיונות של מלאכים. יש סיפור מפורסם בספרות הבודיסטית על נזירה בשם פדמה, שהיא הייתה נסיכה הודית, ואז היא הפכה לנזירה. וזה היה התרגול העיקרי שלה, הגשת המנדלה, ובזכות התרגול הזה היא הצליחה לפגוש ישירות את הבודיסטווה אבולוקיטשוורה. באותה מידת בהירות שבה אנחנו רואים את החדר הזה, הוא פשוט הופיע לה בחדר. ביקשה ממנו הנחיות וקיבלה אותם והצליחה להשיג הערה. את התרגול הזה סבר כל כך הרבה חסד שפגשה מורה מלאך. על צומקאפה דיברנו, כמה הוא החשיב את התרגול וכמה הרבה הוא תרגל אותו. ואומרים שבזכות התרגול הזה הוא זכה לראות ריקות ישירות. יש סיפור אחר, אתם זוכרים את עטישה, מאסטר עטישה, והיה לו את התמיד המסור שלו בשם דרום טומפה. ודרום טומפה שבעצמו היה למה גדול, בזכות עצמו גם כן, הסיפור הולך שיום אחד הוא ביקר במקום שבו תרגל תלמיד אחר בשם גונפאווה. וכשהוא בא לשם הוא ראה שהמנדלה של גונפאווה הייתה מכוסה באבק, זאת אומרת שהוא לא השתמש בה הרבה. ודרום טומפה שאל אותו למה הוא לא מתרגל את הגשת המנדלה, והוא אמר אני מקדיש את כל זמני למדיטציה ואין לי זמן לעשות מנדלות. אז הוא נזף בו חמורות, דרום טומפה נזף בגונפאווה, ואמר שאפילו הלמה שלהם, עטישה, שהוא מאסטר כל כך גדול, ושהמדיטציה שלו היא לאין שיעור יותר עמוקה משל אותו גונפאווה מסכן, הוא הגיש את מנחת המנדלה 3 פעמים כל יום. אז הוא אומר, אם עטישה יכול לעשות את זה, אז בבקשה, עשה גם אתה. אז זה סיפורים לתת לנו השראה לתרגול. לפני שאנחנו עוברים לרשימה הבאה של האובייקטים.
Sanye